ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום. כתבו פה על מי זה, הלימודים שלו, אני סוכר. הנה, דברו לפי פרקים, זה לפי נושאים או משהו, לא יודע.
תבואות השם זה ספר הראשון של המערב שהוא כתב אותו כהכנה לסדר. בעצם הוא דן סביב סוגיה של יציאת מצרים, אבל זה אומר לא כאירוע חד פעמי, אלא כאירוע מכונן להבנת כל המהלך האלוקי בהיסטוריה. יציאת מצרים זה אירוע, אירוע היסטורי, שכמובן יש בו עומר פנימי, ולומדים אותו רק מצד מה קרה שם, ולמשמעות העמוקה שלו. ודרך זה בעצם אנחנו לומדים איך בכלל מבינים אמירה אלוקית שמתגלה בהיסטוריה, מתגלה במציאות. כן, כמו שאמרנו פה, דיברנו על זה שגבורה, גבורה אלוקית, הכוונה היא הופעה בתוך המציאות. נכון? ריבונו של עולם הוא מופיע בתורה, בחוכמה האלוקית, נכון? אבל הוא גיבור גם, ריבונו של עולם גיבור, הכוונה היא הוא כובש את יצרו, במובן הזה, שהוא כובש את כוחו האלוקי האדיר הזה ומצמצם אותו בתוך הופעה היסטורית. בתוך מציאות גשמית כזאת, חומרית, כן? בתוך מקום, בכל מקום ומקום שיש בו איזשהו אירוע היסטורי משמעותי, ריבונו של עולם נמצא בתוכו. נכון? זה הגבורה הישראלית, הגבורה האלוקית, נכון? וגבורות השם. והאירוע שדרכו התגלה השם שמיים זה יציאת מצרים. כמובן יציאת מצרים זה לא רק יציאת מצרים, אלא כל המלאך עד שירדנו ירידה למצרים, הוא ינתח פה פרקים שלמים את ברית בין הבתרים, שזה התוכנית האלוקית, ולרדת למצרים, נכון? למה היה צריך אותה? מה החוכמה האלוקית שנמצאת במהלך הזה? וממילא מה היציאת מצרים, איך היא מרימה אותנו אל הגובה העליון הזה? אבל כל זה בתור ניתוח של מציאות, כן? לא לומדים פה תורה רק מתוך התורה, אלא מתוך המציאות.
הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, או בכל איזה גבורה יש פה בעצם, שהוא כובש את יצרו. למה הוא כובש?
כי הוא מופיע בתוך מקומות נמוכים, בתוך מקומות במצרים, זה מקום לא אלוקי, זה מקום של טומאה, כן? וגם שם הוא נמצא, וגם שם הוא מוביל את ההיסטוריה דווקא דרך מצרים, כן? מעניין, עם ישראל לא יכול היה להיוולד בלי ירידה למצרים. אי אפשר, מה? רחם היצירה של עם ישראל, דווקא במצרים, לא מצא מקום אחר, בנו שאלה. מה זה, זה קרה, זה תקלה פה? בטעות ירדנו לשם. החוכמה האלוקית, צריך להבין מה זה מצרים, איך דווקא היא, תרבות התמאה הזאת, היא זו שבעצם הולידה את היצירה הכי עליונה כזה שנקראת עם ישראל. זאת אומרת, ריבונו של עולם ברא את המציאות, ולדעת להתבונן על דברים שקורים במציאות, כי היום יש בחירות בארצות הברית, כן? לדעת להתבונן על המציאות, שזה לא דברים שקורים במקרה, כן? מה המשמעות? לא תמיד אנחנו יודעים, אנחנו לא מערל, אבל לפחות מהמערל, אנחנו נלמד את הפרינציפ הזה, את העיקרון הזה, שיש התגלות אלוקית בתוך המציאות, כן? ואולי, שנהיה יותר ויותר נלמד את זה, אז יותר ויותר נבין גם את איך מנתחים אירועים היסטוריים. כן? כמו גם צריך לנתח אירועים פיזיקליים. כן? התפתחות המדע. זה תנועת חיים שקרה קרתה ב-300 שנה האחרונות, נכון? מה המשמעות הרוחנית של זה? כן? אז במקרה, במקרה, כן? לכל דבר יש משמעות רוחנית, דהיינו שם שמיים שמתגלה בתוכו. ואיך ללמוד את זה? זו שאלה גדולה, סביב. יכולנו ללמוד בבא קמא, בבא מציעא, אבל זה שכל אחר, זה כיוון אחר איך לגלות את שם שמיים. עכשיו, המהר"ל כתב את הספר הזה, הוא אמר, זה היה הספר הראשון שהוא כתב, זאת אומרת, הוא כתב אותו בגיל מאוחר. הוא למד הרבה תורה לפני שהוא כתב, כן? והוא החליט, כיוון שהוא ראה את מצוקת הדור, שהדור מבולבל, לקפות גירוש ספרד, והפיזור הזה, והמאבקים עם הגויים שמסביב, גם פיזיים וגם רוחניים, אז הוא החליט לכתוב ספר, לחשוף לאומה את כוחה, את עניינה. זה הספר הראשון שהוא כתב. אחר כך הוא כתב את כל, יש לו ספרייה שלמה כמובן של ספרים. הוא כתב את זה, ובסוף ימיו, הוא עוד פעם חזר מהדורה השנייה לכתוב את גבורות השם. כן? הוא עבר שוב על מה שהוא כתב, והוא הוסיף כל מיני תוספות.
לכן שם אני חושב, גבורות השם השלם, זאת אומרת שזה...
כן. עכשיו, אז פה, יש לנו את ה... מה, כאילו, את ה... מה שיש לנו פה, זה המהדורה השנייה, כן?
גם שנייה?
אז זה מה שכתב בסוף למה. כן? אבל במהדורה הראשונה, כלומר, מה שכתב בתחילת ימה, בתחילת ימה זה גיל 68, זה לא עושה, זה צריך או ככה היה, כן? אז הוא התחיל לכתוב. המהדורה הראשונה היא מובלעת, או חלק מהדברים, במהדורה הראשונה היו כתובים קצת אחרת, או משהו כזה, והוא שינה. למשל, שני הפרקים הראשונים לא מופיעים במהדורה הראשונה. שני הפרקים הראשונים פה, פרק א' ופרק ב' פה, לא מופיעים. במהדורה הראשונה התחיל ממה שהצלנו פרק ג', כן? שני הפרקים האלה הם בעצם הקדמה נוספת. יש לנו שלוש הקדמות, זו עוד הקדמה, שהוא בעצם החליט להוסיף אותה בשביל להבין את העניין של ה... עניין של ה... להיכנס ל... להוויה של הספר הזה, להיכנס להבנה יותר עמוקה של הספר הזה, אז הוא החליט לפתוח בעוד שני פרקים כאלה, כן? שיש בהם משום כניסה לראש הזה. לראש המהר"לי שדרכו רוצה להיכנס לסוגיה עצמה של סיפור יציאת מצרים, כן? ולכן באמת אתם תראו שבפרק שלישי הוא מתחיל בחר יתברך בליל פסח, עכשיו הוא מתחיל את ליל הסדר, נכון? בפרק שלישי, כן? נוסף לזה, אם אתה נראה את זה, נראה ש... טוב, פרקים, בדרך כלל המהר"ל, שלושה הפרקים הראשונים בכל ספר שהוא כותב, הם שלושה פרקים שגבוהים בסדר של צד א', צד הופכי, והצד המשתף. כן, איך ללמוד את הסוגיה, מבט אחד, מבט שני, והפרק השלישי הוא מצרף את המבטים. כן? ככה פותחים את הסוגיה. כן? מבחינה עקרונית. אחר כך יש כל הספר הוא פירוטים של הדברים האלה. כן? ככה בנויים הספרים שלו. ובאמת, פה הפרקים שלישי, רביעי, חמישי בנויים ככה. אבל ראשון ושני זה עובד בפני עצמו. מדוע? מכיוון שזה באמת נכתב אחר כך. זה עוד תוסף. בסדר? אז נראה את הפרקים האלה ככה במבט אחר. בסדר? אז בואו נראה מה הוא אומר בפתיחה הזאת, פרק ראשון. מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. פותח פה בפסוק, כן? הפסוק הזה הוא כן, דרכו, הוא יסביר את מה שהוא רוצה להגיד בפרק. בסדר? ינתח את הפסוק הזה, תוך כדי התמרה. בסדר? פרק קצר. רצונו לומר, רצונו לומר מפסוק, כן? בוא ננסה לך. כי סיפור שבחו של הקדוש ברוך הוא אי אפשר משני פנים. מי ימלא גבורות השם? איך אפשר, נכון? מי מסוגל בכלל למלל את גבורות השם? ומי מסוגל להשמיע כל תהילתו? נכון? זה ההבנה הפשוטה של הפסוק. מי ימלל? מי יכול? לא, זה לא מי. הוא, לא ידעתי, תביא לו. לי אין איזה שאלה רטורית כזאת, שאלה, לא שאלה בשביל תשובה, אתם תמצא לי את הבן אדם. הכוונה אי אפשר. מי, הכוונה אי אפשר.
מורות השם זה שווה לתהילתו?
מה זה?
מורות השם שווה לתהילתו?
זה בהגבלה, בוא נבין, אולי הוא יסביר את ההבדלים. נראה, הוא מסביר פה על שני פנים. אי אפשר לדבר על גבורות השם, כן? הפסוק הזה אומר, אי אפשר. לסיפור שבחו של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר משני פנים. משתי סיבות, או משני טעמים. האחד, מצד שלא נוכל לעמוד על הגבורה בעצמה, כמה גדול גבורת מעשה. לא נוכל לבאר כמה זה גדול, כן? כמה העוצמה הזאת, מה היה לפני כן, ומה, כן? מבחינה איכותית, זה מבחינת האיכות של הגודל. הוא כזה גדול, אמונו שלנו גדול, כמה? 400? לא, 900, 1,000, כן? אתה לא יכול לתאר את הגודל הזה, כמו שאנחנו אומרים בנשמת כל חי, כן? אילו אפילו מלא שאלה, אני יכול לתאר על אחת מאלף אלפי אלפי פעמים רבות שעושים כל כך הרבה, כן? שבחו של הקדוש ברוך הוא, כל כך הרבה הוא מופיע בתוך ההיסטוריה בגבורה, בתוך מציאות החיים שלנו, הוא נמצא, הוא עכשיו ברגע זה, הוא פה מחיה אותנו כל שנייה, וכדומה, כן? אז זה כל כך גדול, כל כך ענק, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמו את הגודל הזה.
שתיקה יפה.
כן? אז לכאורה, אל תתחיל לדבר. תכף הוא ישאל את השאלה הזאת, כן? אם אי אפשר, אז למה אתה מדבר? מה אתה כותב את הספר הזה? ועוד קורא לו גבורות השם לא מתבייש, כשהפסוק אומר שמי ימלא גבורות השם? מי יכול לספר? אז אני יכול לבד... כאילו הוא שואל את עצמו, שם הספר גבורות השם, והפסוק אומר שאי אפשר להגיד גבורות השם ואתה מתיימר לכתוב גבורות השם.
אבל אולי בגרסה הראשונה הוא כתב ככה רגיל, ואז מישהו שאל אותו.
יכול להיות. בסדר, לא משנה אם זה ככה או ככה, איך שזה יתעורר. כל שהוא שאל את עצמו, גם יכול לצורך שמישהו, הוא מספיק גדול בשביל לברר עוד ברור על גבי ברור, כן? זאת אומרת, הוא מתמודד עם השאלה הזה, שבכלל אי אפשר לדבר על גבורות השם מצד הגודל הזה, כמה גדול גבורת מעשה. והשני, מצד שהם רב בריבוי, אין תכלית להם, כן? זה מבחינת הכמותית. לפיכך, סיפור שבחו אי אפשר מצד האיכות ומצד הכמות, כן? כל גבורה וגבורה תקרא גבורה אחת, אתה לא יכול להבין את הגודל שלה. אתה יכול להבין מה היה לולי הגבורה, אתה יכול מציאות בלי שם שמיים, מה היה פה יכול להיות, כן? וגם ריבוי, כן? מה שאומר אלף אלפי אלפים זה בעצם מדבר על המספרים, כן? על הריבוי, המון 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 המון, מלנת אלפים. לא, מלנת אלפים, עוד יותר, כן? אתה לא יכול לספור את הדברים האלה, כן? אז זה שני החלקים האלה, מי ימלא לגבורות השם, ומי ישמיע כל תהילתו, תגיד לי, גמרת? כמה? סיפרת בגבורותיו 300, כמה? 600, 4,000, זהו? זה הכל? אז אני אף לא אוכל להגיע לזה.
אם השם אומר לצפילה,
או, תכף הוא יביא את הגמרה, מסכת ברכות, שבאמת שם, תכף נראה. אי אפשר מצד האיכות, מצד הכמות. אם מצד האיכות, שאי אפשר לעמוד על איכות גבורת מעשה, אם מצד הכמות אי אפשר. כנגד הראשון אמר, מי ימלא גבורות השם? שהרצון בזה, מי יוכל לדבר הגבורה ולרדת עד תכלית. לפיכך, עד תכליתה של הגבורה. על משמעותה יותר עמוקה. מה, 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 מה קרה פה בעצם? נכון? אנחנו עומדים, היה אירוע סתרה מלחמת ששת הימים. אנחנו מבינים את גודל העניין הזה, מבינים מה המשמעות הזו שחזרנו לכל רחבי ארץ ישראל, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה רוחנית, אתה לא יכול לתאר, אתה לא, אין בעל הנס מכיר בניסוע, אתה חל לא מבין מה המשמעות הזו שלא היה ועכשיו יש. איזה שבח גדול צריך לשבח, נכון? באמת כיוון שלא מבינים את הגודל הזה, אז יש אנשים שמחסים לזה, הם מפרשים את זה באיזשהו אירוע, אפשר לשנות אותו גם.
נחזיר אותה גם,
זה המדדים, אם זה מביא שלום או לא מביא שלום, אם זה מביא יותר כלכלה או לא מביא כלכלה, הם מדדים חיצוניים, כי אנחנו לא מבינים את משמעות, את גודל העניין הזה. אם היינו מבינים את דבר השם איכשהו מתגלה בתוך ההיסטוריה, אתה מבין, זה אירוע כזה גדול, כן? כזה משמעותי, כזה ענק, כן? שהיית יכול, מתייחסים אליו באופן אחר, אז לא, אתה לא מנתח אותו בכלים קטנים, אלא בכלים, אבל מי יכול להבין את זה בכלל? מי יכול להבין? כמובן אותו דבר לכיוון השני, מי יכול להבין מה זה שואה? מי יכול להבין את זה? כזה דבר גדול, כזה דבר משמעותי, כזה דבר אדיר, שיש פה כמובן איזושהי אמירה רוחנית אדירה. מי יכול להבין את זה? מי יכול לדבר על זה בכלל? זה גם גבורות השם, זה גם השתלשלות אלוקית בתוך ההיסטוריה. כך וכך, נכון? זה דבר שאי אפשר, מי ימלל? מי ימלל שהרצון בזה, מי יוכל לדבר על גבורה ולרדת על התכלית, תקרא גם על לשון מלל, כי לשון זה בא על דבר חידוש, כמו מי מילא לאברהם העניק הבנים שרה. מי מילא זה לא סתם, מי אמר, מי מדבר. כן? זה לדבר דברים חדשים, מופתעים, דבר מה מפתיע. מי מילא שמה? שיהיה בן לאברהם ושהעניק הבנים שרה, מי יכול? לא מי מילא, מי יכול להגיד את זה, אני יכול להגיד את המשפט הזה. כן? אבל אני יכול, מי מבין את העניין הזה? מי מבין? אין מילים, כאילו כשאומרים, אין מילים לדבר. אין מילים. כל כך גדול, אין מילים. זה ממילים, מלשון מילים. אין יכולת לתאר את זה. זה מצד האיכות של הגבורות השם. כנגד ריבוי הכמות, שהם בלי קץ ותכלית, אמר, מי יכול להשמיע כל תהילתו? אמר כאן לשון כל תהילתו, שרצונו על הכמות. כן, כולל את הכל, עוד. בסדר? זה הפסוק. בפרק אין עומדים. עכשיו הוא שואל את השאלה. בפרק אין עומדים, אמרה, הידוע, נחסית ההוד, הנחית כמד רבי חנין. אמר בתפילה, ובשהו בתפילה הוא אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא, האדיר, האמיץ, האיזוז, האמיתי, דהירו וכו'. נחסית. ובשהו גמר את התפילה, אמרה לסיימתינו לכולו שבחי דמרה. גמרת את הכל, זה ברשום, אולי תוסיף עוד משהו, נחכה כמה דקות, אתה יכול להוסיף. תוסיף עוד קצת, אוקיי, תוסיף. זהו, כן? אשתה, ממשיך ושואל אותו. אשתה, נמחנו שלושה, מה איך אנחנו אומרים בתפילה? האל הגדול, הגיבור והנורא. גם את השלושה האלה, אילב דאמרינו משה באורייתא. אם לא שמשה אמר את זה בתורה. יש פסוק. כן, האל הגדול לגיבור והנורא, אשר לא ייקח לברשת בית חנן, כן, אשר לא ייקח שוחד ולא ייקח, כן, יש שם פסוק. אם לא שאמר את זה משה בתורה, ואנשי כנסת גדולה תקניעו בתפילה, אם לא, לא אבי אמרין על לי, אלא מה איך אנו מתפללים?
האל.
האל, לא גדול גיבור נורא, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. אלוקינו מלך העולם, בורא פרי עץ. אבל גם בכל ברכה לא עושים. האלה, גדול, הגיבור, הנורא, בכל מיני תארים. אתה לא, כשאתה ניגש, אני לא יכול... כי אם אתה אומר תארים, אתה בעצם מוריד מכבודו. אתה חושב שאתה משבח אותו עוד ועוד 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 ועוד, כיוון שזה כל כך עצום, אז אתה מקטין, אתה אומר, רק זה. נכון? אז לעולם לא תגיע לתאר את כל גדולתו, את כל גבורתו. מי ימלא גבורות השם? ולכן, אל תגיד כלום. וגם השלושה האלה בעצם לא צריך להגיד, אלא כי משה אמר, ואנשי כנסת גדולה תקנו בתפילה. נכון? אז הוא אומר, לא אבי אמרים לו, את אמרת ועזלת כולי, היי. ככה שואל אותו רבי חנינא. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיה לו 1,000,000 דינרי זהב, והיו מקלסים אותו בשל כסף.
נכון,
לשם הגמרא, כן? הכוונה היו מקלסים אותו, יש פה שני דברים. הנה, אני מסביר את זה. פרש הרמב״ם ז"ל, כי אין לספר שבחו מצד האיכות, שאין לעמוד על שבחו, עד איכן מגיע השבח ההוא שמספר. וגם מצד הכמות, גם כן, שאין לגמור שבחו מצד הריבוי, ששבחו הם בלי קץ ותכלית, תכלית וקץ. וכך אמר שהוא משל וכולי. כי אם מקלסים אותו בשל כסף, הרי חילוף יש בין הכסף ובין הזהב מצד האיכות. מה שיש לו 1,000,000 דינרי זהב, משבחים אותו ב-1,000, הרי זה חילוף מצד הכמות. מבינים? זאת אומרת, אתה משבח, תשמע, משל למלך בשר ודם, שאתה משבח, אתה יודע מה המלך הזה? 1,000,000 דינרי כסף. הוא שני בית. א', למה 1,000,000? יש לו 1,000,000.
אין סופי.
וב', למה דינרי כסף ולא דינרי זהב? זאת אומרת, אתה מוריד גם...
אתה לברך בעצם, אתה
מקדם. בדיוק, אתה חושב שאתה משבח אותו, ואתה מוריד את גדולתו, אין מבחינת הכמות, אין מבחינת האיכות, המשל, הוא רוצה להגיד. אז אתה רומן, למה אתה אומר על הגדול הגיבור והנורא, שאיזוז והגיבור וכו' וכו' וכו'? כן? א', יש עוד דברים, וב', גם מה שאמרת,
זה לא מתאר אותו, את ריבונו שלה כמו שצריך.
ומפני זה יש לי שואלה, עכשיו מעמיד המערל את השאלה. איך אנו מצווים לספר נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בליל היציאה? לא שואל על עצמו, כן? אני בא לכתוב עכשיו ספר לבאר את ליל היציאה, איך להתכונן לליל הסדר, נכון? מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד עכשיו כל החורף, להתכונן לליל הסדר, זה עוד מעט, כן? צ'יק צ'ק בא. נכון? מה? לפחות ב-30 פעמים.
זמן
שלם. לפחות ב-30 שעורים. זה כמו שנספיק משהו. אבל כל אופן, הרי גם מה היא להגיע לליל הסדר יותר מוכנים להבין את גודל ליל היציאה הזאת? יש לי שאלה, איך בכלל אנחנו מציינים בליל הסדר, משבחים את הקדוש, זה לילה שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שיוצאנו ממצרים, נכון? ועשה לנו סבא עם שפטים, ועשה לילה אוהב, ועשה כך וכך וכך. איך אנחנו מצווים לספר נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בליל היציאה? ולמה נאמר גם בזה? מי בליל גבורות השמש, מי הכל תהילתו? איך אנחנו יכולים לספר? ואם אנחנו מספרים את כל תהילתו משל? את כל תהילתו שהיה ביציאת מצרים, אנחנו יכולים להבין בכלל מה היה שם? מה גודל העניין הזה? בכמות ובאיכות? אני להבין את המשמעות של יציאת מצרים. אז איך אפשר להוכל להתחיל עם זה? והתורה מצווה לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. נכון? זה שאלה על התורה עצמה, נכון? שאלה עליי, כותב הספר הזה, וזה שאלה על העיקרון בכלל, הספר מכן ניגשים. בכלל להבין מלכות שמיים, נכון? לא יכולים לדעת בזה, זה רחוק מאיתנו, זה גבוה מאיתנו, כל מה שנדבר, זה כבר מנמיך את הגובה. מבינים? שאלה. זה שאלה בעצם שהיא יותר משהו יציאת מצרים, שאלה כל מגע שלנו עם האינסוף, גם מקטין אותו. כי אתה לעולם תדבר במושגי סוף, על האינסוף. אין לנו יכולות, יכולת, לדבר על הקדוש ברוך הוא בכלל, בשום דבר. וכל מה שאני אגיד, תשמע, זה, אתה מדבר מה שהוא עשה, מה שהוא עשה, זה לא כל מה שהוא עשה.
מה חוזר למה
שני? כן, זה שאלה שהרבה דנו. כן? זה בעצם שאלה. אז מה עשו כאלה? באמת אמרו, אין אינסוף, האינסוף הוא פחיל להיות סוף. הורידו אותו פה לעולם ועשו ממנו איזה בן אדם. מהאינסוף, כן? כיוון שהפער הזה לא נותן לגישור. שאלה קשה מדי בשביל להתמודד איתה, נכון? אבל פה המערל דן בשאלה הזו. בהקשר הזה של יציאת מצרים, נוציא קודם כל לראה את התשובה, ונראה מתוך זה אולי נוציא עקרונות, איך בכלל לומדים אמונה, איך בכלל לומדים, איך נפגשים גדלים כאלה, כן? כי לעולם נהיה מצומקים בהבנה שלנו. וגם הגאון מבינה היה יחסית לגבורה אלוקית היה מצומק. חס ושלום, מי אנחנו לעומתו, וגם אביי ורב היו, וגם רב יהודה הנשיא היה. מי מלא גבורות השם? איך זה שלך בשביל? איך אפשר להיכנס לעניין? גילים את השאלה?
כן.
אבל תירוץ קושייה הזאת, שוודאי כשבא לספר שבחו של מקום, בוודאי בזה שייך לומר מי ימלא גבורות השם, אתה צודק. הסיפור שהבאת לי הוא נכון אצל אדם שבא לספר בשבחו של מקום. לפני כן נשאל שאלה אחרת. נשאל שאלה אחרת. איך אנחנו רואים האל הגדול הגיבור והנורא בתפילה? אדם בשבחו של מקום. לא, איך אנחנו אומרים? גדול גיבור ונורא זה לא שבחו של מקום? איך אנחנו אומרים את זה? מה אומרת? אילולי משה אמר את זה, וישי כנסת לא אמרו את זה, אז גם אנחנו לא היינו רואים את זה. אני שאלה לשי כנסת גדולה עצמה. אפשר לשאול עליהם? איך הם ניסחו לנו בתפילה בנוסף כזה? מה? ואיך ברוך הקודש? ואיך משה רבנו אמר את זה? איך זה יכול להיות? אז מה המסר האלוקי פה? זה סותר את עצמו. אז מה באמת איך אנחנו מבינים את זה? אם מותר לספר חלק, אז גם לי מותר להוסיף כמה שאני רוצה. אם אסור, אז כאן נשק סביר לאסור.
אבל זה לא, זה לא השוואה נאותה, זה כמו להשוות אותנו חכמים, זה כמו הכסף והזהב, זה בדיוק אותה השוואה. שמבחינתנו, אנחנו עם הזהב שלנו, ואנחנו
הכסף. לא, אבל תגיד. השייק זה גדולה ביחס לקדוש ברוך הוא, זה לא אין סוף לומר כל זמן. גם הגאון לוין אמרנו, הוא לא יכול.
אז במושגים שלהם הם הצליחו לתפוס מה שאנחנו יכולים להבין.
אבל הם לא יכולים לתפוס את כל תהילתו. מי ימלא לגבורות השם? אף אחד לא יכול להשמיע כל תהילתו.
אז הם לא עשו את זה, אבל הם עשו מה שאנחנו יכולים לתפוס. וזה, תפסת מועד תפסת, כל עוד אפשר לתפוס.
לא, אז אם אתה לא יכול בכלל, אתה ממית פיקודו, אז אתה תגיד בכלל?
שמה צריך להגיד תארים בכלל? שמה צריך להגיד תארים? תגיד, השם! השם, כל מה שכלול בו.
אז זה לא להאמין, זה פשוט להתחיל. זה לא להאמין, זה להתחיל. להגיד במושגים שלנו, זה כמו בית כל השמונה.
אז למה התלמיד הזה שהוא אמר, אילה גדול, זה וזה וזה, הוא רק עוסיק? מה שהוא יודע, לפי מדרגתו.
וגם במודים מודים, כי חכמים אמרו רק שלוש ואתה מוסיף בעצמך. כל מי שאומר מודים מודים מתפלל לשתי ישויות. יש דברים שאנחנו בעצמנו יכולים לתפוס, ויש דברים שכבר אתה, זה לא ברמתך להוסיף ולא בדרגה שלך להוסיף.
כן, אבל צריך להבין את המדרגה, אוקיי, בוא ננסה להבין את המדרגה של השש הזאת. ננסה להבין, לא להיות במקומה, ננסה ללמוד את זה. איך זה, ולמה הם עצרו על שלושה אל דרך?
אולי זה מקביל לאלוקי אברהם
יכול להיות. אז בוא נראה, תראו תחושייה זו, שוודאי כשבא לספר שבחו של מקום, בוודאי בזה שייך לומר מי ימלא גבורות השם. זה נכון, הפסוק, מה שלמדנו בפסוק, זה נכון. אי אפשר לספר שבחו של מקום. אם המגמה לספר את שבחו, ספר אותו, עליו אתה מדבר, אל תפתח את הפה, אסור לך לפתוח. כל מה שתדבר עליו תמעיט מתבודד.
על המהות שלנו.
כן, לספר שבחו של מקום. זה הנושא של הסוגיה שם, לספר שבחו של מקום, אז באמת. הנושא של הפסוק הוא לספר שבחו של מקום. אבל בליל יציאת מצרים, אנחנו לא מספרים בשבחו של מקום. זה בדיוק החידוש. לכאורה אנחנו מספרים בשבחו של מקום, מה אנחנו עושים ביציאת מצרים? מה הנושא? מספרים בשבחו של מקום, נכון? הוא הוציא לנו את רעד. נכון? הוא קרא לנו את הים, הוא נתן לנו את התורה, מה? חמישה דיינו שם זוכים.
תארים היסטורית.
תארים, אבל זה שבחו של מקום. מה זה חסתם, תארים היסטורית? זהו, יבש.
זה מה שנגלה אלינו, זה התכונות שהבאנו גילה.
שמה?
שגילה לנו.
או, אז בוא נראה. אבל מה שאנו מצווים לספר בליל היציאה, נפלאותיו, כן? וכל המרבה לספר ביצת מצרה ודין שובח, ותספר עוד יותר ועוד יותר, כמה רבו נפלאותיו, ועם 10 מכות, זה לא 10 מכות, זה 10 כפול 4, כפול 5 ועוד, וכל הפירוטים שאתה יכול, מה הכוונה? אין זה בשביל להגיד שבחו. המגמה היא לא בשביל לשבח אותו, כי זה מסוכן לשבח אותו. רק שאנו מסתרים שבחו, שלא נהיה כפויי טובה שעשה הקדוש ברוך הוא לנו, ניסים ונפלאות, ואין לנו מודים לו עליהם. מכניס פה מושג חדש שלא להיות כפויי טובה. כן? הוא עשה לנו כוח הרבה, אנחנו לא מודים את שבחו. בוודאי שהוא עשה לנו טובות. לא מדבר, לא מפרט בכלל את השבחו. אבל כל מה שאני מספר עליו זה כדי שלא נהיה כפויי טובה. צריך להבין את המושג הזה. כן?
כמו שאומרים ברכות, כשאנחנו מברכים ברכה.
מה זה?
אנחנו מודים לו, אז
כאילו... נכון, שלא נהיה כפויי טובה. נקרא אותו המשפטי, שעשה הקדוש ברוך הוא לנו ניסים ונפלאות, כל כך הרבה ניסים ונפלאות הוא עושה, תראה, עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, לא עוד נעצרים פה, ולכן אנחנו מודים לך על הכל. ואין לנו מודים לך, וכי אין לנו מחויבים לספר מה שהיטיב עמנו, אף על פי שאי אפשר לספר כל הטוב שעשה עמנו, ואף מקצת נפלאותיו, אתה לא מבין אפילו קצת מה זה, תספר דבר אחד, זה לא הקפת אותו עצמו אפילו. בכל מקום, בשביל זה אין לומר שלא לספר מקצת מהן, לומר שאין לנו כפויי טובה. ואפילו בשביל מקצת טובו שעשה עמנו, יש לנו להודות לו. ואחי מוכח שכל מקום שאין כוונתו לספר בשבחו, שאין איסור. וכאמר, רשת דענו תלת, אילב דמרין על משה, ואשת יוקשה, הוא שואל את השאלה שבעצם אני קשבתי. אשת יוקשה, כיוון שאסור לספר בשבחו של מקום, תיק שלך, למה אמר משה שבחו של מקום, האל הגדול הגיבור והנורא? הרי אסור לספר בשבחו של מקום. אבל משה לא הייתה כוונתו לספר בשבחו. רק היה כוונתו לומר לישראל, שהם, שיהיו יראים מפני השם יתברך, יהיו אל גדול גיבור ונורא. אלו השלושה דברים, הגדול הגיבור והנורא, יש להם להיות יראים מפניו. כל שכן שיש לו כל השבחים. לפיכך הותר למשה לספר שבחים האלו. ובשביל זה גם היה מותר לאנשי כנסת ישראל לתקן אותם בתפילה. שעתה אין נראה שבא לגמור שבחו של מקום של הקדוש ברוך הוא. אף על גם די בתפילה בא להזכיר שבחו. הרי השלוש ברכות הראשונות זה שלוש ברכות של השבח. נכון? אז זה כן המגמה שם להזכיר שבחו של מקום. מכל מקום אין נראה לומר שבא לספר כולם. אבל ננקד בתפילה לשנת דקרה. כל מה ששכנתה העתיק אותה את הפסוק. והוא צריך לומר גם כן, ואתו אנשי כנסת ישראל ותקנו בתפילה. ואם לא כן, אף על גב דמרינו משה לא היה רשאי לאומרם בתפילה. אם לא שאנשי כנסת אמרו את זה בתפילה. שהיה נראה כאילו בא לספר שבחו של מקום, שלא היה נראה שנקפתי שם לקרא, עכשיו בא לספר שבחו. היה שלא תקלו מאנשי כנסת עולה בתפילה, אמרו כבר שאין לנו באים לספר שבחו של מקום, רק להתפלל בתפילה קבוע לנו מאנשי כנסת עולה, שתקנו אותה לפי עניין הכתוב שהזכיר משה, האל הגדול לגיבור והנורא לדברה.
פרק מוזר קצת.
מה?
פרק מוזר.
מוזר.
קצר כאילו.
קצר. נכון? יש פה שאלה ותשובה.
זהו, כאילו. כאל המערל כותב ספרי פרק גדול.
נכון, נכון. לכן זה לא פרק קלאסי, זה פרק הקדמה. כן? הוא בא לדון פה בשאלה. אבל בעצם זה צריך להעמיק קצת יותר מדברי המאמיר. השאלה ותשובה, נכון? שואל למה אומרים, למה מסתכלים בסיעת מצרים, והתשובה שלא מסתכלים בשפחו של מקום. אלא מה כן, מה זה יציאת מצרים? מה זה הלימוד הזה שאנחנו הולכים ללמוד פה עכשיו כל השנה?
זה הפחדה.
מה?
זה הפחדה.
שלא נהיה כפויי טובה.
אבל הוא מדבר פה על הפחד, שהוא אמר לישראל, שמשה רבנו, לא כמה שאתה לספר לשאור, רק כמה שאתה לא אמר לישראל, שיראים מפני השם בגלל הדברים האלה. זה לא כפויי טובה. נראה את העונש, לא יראה את הרוממות.
רק אם אתה אומר. הפסוק שאומר, באיזה הקשר מופיע אל הגדול לגיבור והנורא, ואתה ישראל, מה השם לא קרה שם ממחקים, נראה את השם לא קרה עליו
בפרק. לא עובדו.
כן, יש פה איזה? אחרי כך נגיע לפסק. כן? מה? לא חושב, לא חושב עכשיו. כל אופן, בוא נראה מה זה. שלא נהיה כפויי טובה. כדי שלא נהיה כפויי טובה, טובה לכן אנחנו מספרים בשבחו של מקום, ואנחנו מודים לו על כך. מה זה כפוי טובה? מה זה אדם כפוי טובה?
כפוי השם.
מה?
טובה, יש ברוך הוא טוב.
מה?
הוא לא מודה על טובה שעשו לו.
הוא לא מודה, אז מה הבעיה שהוא לא מודה?
הוא לא מכיר, הוא לא מכיר.
מה?
אגואיסט.
מה זה?
הוא לא יודע מה קדוש.
מה?
הוא לא יודע בכלל שיש טובה אולי.
ואיפה הטובה הזו? השם עשה לי טובה. ואני כופה את הכוף, כפוי. אתה יודע מה זה? כמו כפוי, זה כמו כופים את הכלי. כופים את הכלי, נכון? יש פה איזה מה שאני כופה עליו את הכלי, מכסה אותו. נכון? לכפות, איזה כפוי על, נכון? יש לך, אם מצאת מוקצה בשבת, כופים עליו את הכלי כדי שלא יוגע בו. נכון? אם מצאת חמץ בפסח, כתוב ככה. אדם שמצא חמץ בפסח, לא יכול לשרוף אותו כי ירדן יום טוב של פסח, כן? כופה עליו את הכלי עד מוצאי שבת. מכסה אותו, כדי שלא יהיה נגלה. שלא יקשלו בו. נכון? אדם שהוא כפוי טובה, הכוונה היא, הוא מכסה את הטובה שנמצאת בו עצמו, באדם. להיות כפוי טובה, זה הרב קוק יש לו שם במשר אביך, שזה מידה כל כך, הכרת הטוב, לעומת כפוי טובה, זה הבסיס של כל האמונה. כי להיות הכרת הטוב, הכוונה היא, שהטוב האלוקי מתגלה בי, מתגלה במציאות. כפוי טובה, את הכוונה היא, הטוב האלוקי לא מתגלה במציאות, הוא מחוסה. הוא נשאר בשמיים, הוא לא בארץ. הוא לא פה. מבינים? זה כפוי טובה. שמישהו עשה לך טובה, ואתה לא אומר לו תודה, על מה אתה אומר לו תודה? לא שאתה בן אדם טוב, כן? אם אתה עשית לא טובה, אני יכול להגיד לך כמה אתה בן אדם טוב. אני רואה את הבן אדם טוב, אני יכול... זה לא מחמאה. כפוי טובה, להגיד טובה זה לא מחמאה. כן? אלא זה להודות על כך שנתת לי טוב, העברת לי טוב, אני נהייתי יותר טוב בזכותך. לא סתם שאתה טוב, כן? אתה טוב גם שאני רואה אותך עושה טוב לזקנה שמעבירים את הכביש, כמו הדוגמה איתו, כן? אני יכול לתת לך, אני אגיד לך, אני לא יכול להגיד לך תודה. תודה, אני אגיד, כשאתה עושה לי טוב, מה הכוונה אתה עושה לי טוב? אתה בניתי לי משהו, חשפת אצלי כוחות חיים כאלה, שלא ידעתי על קיומה, ופתאום אתה גילית בי אותה. זה מה שריבונו של עולם עשה במציאות. הוא לא סתם עשה אותו, נתן לו מתנות. כן? ביציאת מצרים לא מספרים על מתנות שריבונו של עולם עשה, נתן לנו. כן? מתנה דרך אגב זה לא דבר תמיד טובה. מתנה זה עושה אותי חלש לפעמים. כן? אני עושה אותי תלותי, אני לא בונה בי שום כוח, נכון? מתנה חיצונית. ריבונו של עולם לא עשה את זה. אלא מה הוא עשה? הוא בנה אותי. האל הגדול, הגיבור והנורא זה תארים איך ריבונו של עולם בורא אותנו בשלושה קווים כאלה שצריך לבאר אותם. כן? זה לא הוא, תדע, אתה גדול, כל הכבוד לך, כמה אתה גדול, שבחו של מקום. לא! איך הגדולה האלוקית מתגלית בי?
מה זה מתגלית בי?
תכף, תכף נבהר את זה.
זה כביכול כמו הנחה שאומר על... כאילו שהוא פשוט ישאיר אותו לבד...
זה כפוי טובה. זה כפוי טובה.
אבל כאילו הוא אומר, תסתדר לבד, אבל אני אעזור לך.
כן, אבל כשאני מכיר תודה, כשאני מודה לך שנתת לי, הכוונה היא, אתה חשפת לי כוחות. כן? למשל, כשאתה שואל אותי, אתה שואל אותי שאלה, אתה לא מתגמר. לא מתגמר. אז אני יכול להגיד לך, הפשט הוא כזה וכזה וכזה. זה טוב? מצוין? שאלת, נתתי לך תשובה. נכון? אבל לא בניתי בך כלום. אם אני מכוון אותך שאתה תגיד לבד, יותר טוב, נכון? נכון, הרבה יותר בקלות. תן לך תשובה וגמר. נכון? אם האמא, הבן שלה, ילד הקטן, תעזרי לי בשיעורי בית. מה השאלה? המורה שאלה, מה ברא השם ביום הראשון? תכתוב האור. תכתוב. היי, הנה, ככה, היי, אתה לא יודע לכתוב? אני אכתוב בשבילך. זה לא... ומחר הוא הולך, בא בכיתה, והמורה אומרת, איזה תשובות נפלאות, מדויקות, כאן כתבת אותן בכתיבה כזאת, תמה, יפה מאוד, בתוך השורות, הכל נהדר. אבל בעצם, האמא לא נתנה מתנה, היא נתנה מתנה חיצונית לבן שלה. לא בנתה בו כלום. נכון? אז הבן אומר לאמא תודה. על מה תודה? שהמורה מחר תגיד לי טוב. אבל בעצם לא מגיע לתודה. נכון? למה? מכיוון שהיא לא עשתה כלום.
האמא. שלא עשה.
לא יותר עשה.
לא בנתה את הילד.
לא בנתה. אבל ריבונו של עולם, כשאנחנו בליל הסדר אמרנו שאם אנחנו רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא כפויי טובה. אנחנו לא מקבלים את זה כמתנה חיצונית שאתה עשית לנו שיעורי בית. אתה הוצאת אותנו ממצרים, אנחנו הרי ישבנו בטלנים, היינו בטלנים שם, ואתה הוצאת אותנו ממצרים. אתה עשית את השיעורי בית, אנחנו לא עשינו כלום.
הוצאת את מצרים
מאיתנו. או, אבל אנחנו מבינים, זה לא כך. זה לא כך. יציאת מצרים שהיא האירוע המכונן את כל ההיסטוריה כולה, אנחנו מבינים מה עשית בנו. מה עשית בנו, בתוכנו. בנית אותנו, יצרת אותנו.
איך בדיוק? לכאורה אולי זה כמו שהרב אמר לפניכם.
זה בדיוק, זה צריך ללמוד, זה כל הספר ילמד אותנו. כן? זה כל הספר, זה אומר, כשאנחנו נלמד באמת מה זה יציאת מצרים. מה קרה שם באמת? מה התרחש? לא טכנית, מה התרחש? מה התרחש במציאות? מה נבנה פה? מה נוצר פה? מה יצא מיציאת מצרים הזאת? אז נבין מה נבנה בנו. איך בלי יציאת מצרים, או בלי הירידה למצרים, וההתקדשות של מצרים, והשואה שהייתה של מצרים, בלי זה לא היה קורה מה שהיה צריך לקרות. השאלות האלה שואלים, מה צריך כבר המשבר הזה בשביל... לא, אי אפשר בלי זה. כמו שהילד שואל את האם שלו, משמעת, למה... תכתבי לי את התשובה כבר, נו מהר, למה את צריכה לעשות שאני אבין את זה לבד, את זה, 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 זה מצוקה נוראה, זה, 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 זה משבר. אצל הילד, הוא בוכה, הוא מתייפח, לאמא שלו, תראי אותי מה... מהעמל הזה, מהעבודה, לא, ואתה תתייגע. למה? כי אני רוצה לעשות לך טובה יותר אמיתית. אתה תעבוד יותר קשה. אני אעביד ובפרך אותך. אני אעביד אותך בפרך, ודווקא כך תגדל. אבל צריך להבין, כמובן, איך אני עושה שהוא רבה, אתה מבין את זה. למה? כי מה שהוא עולד את זה, מתמודד עם החומר, מבין את החומר, אבל אני צריך ללמוד את זיית מצרים באותו עובד. אבל כדי להגיד שאנחנו לא כפויי טובה, שהטובה של ריבונו של עולם עשה אותה, אנחנו לא מכסים אותה, אנחנו לא אומרים זה טובה אלוקית. אנחנו מבינים בדיוק לאיזה מקום זה נכנס. דהיינו שהטוב האלוקי נכנס למציאות. הוא לא נשאר מעליו. וכל פעם, ובפעם הבאה שיהיה לי איזה מצוקה, אני אתפלל. תכף מגיעים להבנה של זה תפילה פה, תפילה. מה זה להתפלל? האם להתפלל בראשו? תוציא אותי מן המיצר. לא. תבנה ביקוח שאני אצא מלבד בין המיצר. זה התפילה. וריבונו שלם הוא האל הגדול, הגיבור והנורא, פירושו של דבר, תראה איך הוא, זה מה שהוא עושה כל הזמן. הוא יכול בשנייה אחת הרי, להוציא, לא יכול להוציא אותנו ממצרים ברגע אחד? לא יכול בכלל לא להוריד אותנו ממצרים? לא יכול לעשות, כל השאלות ששואלים, לא יכולת אחרת? אתה לא יכול לעשות מדינה בלי שואה? אתה לא יכול לעשות, יכול הכל, אבל זה לא יבנה. אז כדי להגיד שאנחנו לא כפויי טובה, במובן הזה, לא רק מידה בנפש שלא, תגיד תודה יפה, ילד קטן, מחנכים אותו, תגיד, אם לך סוכרה, תגיד תודה. מה אומרים? תודה. לא, זה חינוך יפה, זה כמובן, זה מצוין, כן?
שלא כפוי טובה, שלא הכל מובן מאליו, שנותנים לך מתנה, תגיד על זה תודה. אבל זה לא מובן העמוק של מילה שכפוי טובה. כפוי טובה זה אדם, גם הוא יכול להגיד תודה אלף פעמים, הוא כפוי טובה. כי הוא לא מבין את גודל העניין שמה שריבונו של עולם יצר בו, משהו באמת בנה בתוכו. ואת הטובה הזאת אנחנו כן יכולים למלא. כי אני לא מדבר על האב, על האב אין סוף. אני מדבר על הסוף שלי. מבין? כשהוא נתן לי פה את, כי הוא נתן לי פה את ירושלים, אני לא מבין מה זה ירושלים הגודל, אבל יודע מה זה עושה לי. ואם אני לא נפתח לשאלה מה זה עושה לי, אז אני אשאר כפוי טובה. אני יכול להגיד גם 30 פעמים הלל עם ברכה, ולא להבין את הנקודה הזאת. מבינים? זה ה... וואה.
כפוי טובה.
לא נהיה כפוי טובה. זה להבין מושג כזה מה... מבינים למה זה ההקדמה נוספת לכל מה שאתם אומרים? כי אפשר ללמוד פה לסדר הזה, אבל זה כפוי טובה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.